שלום לכם. שיעור היום באזרחות יעסוק בנושא הכנסת, תפקידיה, ניהולה ודרך פעולתה. מה זה? מה זה המקום הזה שנקרא הכנסת? אנחנו יכולים לשמוע, לקרוא על הכנסת, בכנסת אמרו כך, בכנסת, מה יש בתוך הבניין המיוחד הזה, השונה הזה, שניצב בגבעת רם בירושלים? אז על מה נדבר בשיעור? נדבר על תפקידי הכנסת. מה התפקיד של הכנסת? נדבר על הרכב הכנסת, מי מרכיב אותה, מי יושב שם. ודרך פעילות הכנסת, כיצד הכנסת פועלת. נתחיל. מהותה של הכנסת. בית הנבחרים של המדינה. כן? כאמור, שלטון דמוקרטי נשען על שלושה יסודות. נבחר, יציג ומתחלף. הכנסת היא בית הנבחרים של המדינה, נציגי העם, שנבחרים על ידי העם וגם יכולים להיות מוחלפים על ידם. היא נבחרת אחת לארבע שנים, פרט למקרים בהן היא מתפזרת לפני סיום כהונתה, וזה מה שקורה בעצם במהלך העשורים האחרונים, שהכנסות לא מוציאות את ארבע שנותיהן. מיקומה בירושלים בירת ישראל, בתחילת דרכה של מדינת ישראל, הכנסת הייתה בתל אביב. אבל מהר מאוד היא עברה לירושלים, ושם היא ממוקמת, יחד עם משרדי הממשלה האחרים. חבריה, 120 חברי כנסת, השם של הכנסת נגזר להבדיל מאנשי כנסת הגדולה, ובישראל יש רק בית נבחרים אחד, לעומת למשל ארה״ב, בה יש שני בתי נבחרים, יש בית הנבחרים והסנאט, שאלו, או הסנאט והקונגרס, כמו שזה נקרא, והנה, זוהי תמונתה של הכנסת, בניין הכנסת, תמונתו של בניין הכנסת בירושלים. תפקידי הכנסת. התפקיד הראשון, חקיקה. רק בסמכות הכנסת לחוקק חוקים על פיהם פועלת הרשות המבצעת. הכנסת מקימה בחוקי הגופי שלטון שיונקים ממנה את סמכותם. על דרך החקיקה, על גופי השלטון השונים, וזה נעסוק בשיעורים אחרים, אבל קודם כל התפקיד של הכנסת בגדול, בכללות, זו חקיקה, תפקיד אחד. פיקוח. הכנסת מבקרת ומפקחת על פעילות משרדי הממשלה. איך היא עושה את זה, מה הן הדרכים שבהן היא פועלת, על כך נלמד בשיעור אחר. קיום הממשלה. כינון הממשלה ופעולתה יכול תלוי באמון של הכנסת. אם הכנסת תביע אי אמון בממשלה, הממשלה פשוט תיפול, כי הרשות המבצעת, קרי הממשלה, שואבת את כוחה מאישורה של הרשות המחוקקת. ובחירת נשיא, לכנסת יש תפקיד גם לבחור נשיא למדינה, שהוא הראש הרשמי של מדינת ישראל, מבחינת תפקידים קצת פחות, כי ראש הממשלה הוא בדרך כלל זה שיש לו את הסמכויות הביצועיות, אבל בכל אופן הכנסת היא זו שבוחרת את נשיא המדינה. מה עוד יש לנו בתפקידי הכנסת? בחירת מבקר מדינה שהוא נבחר על ידי הכנסת ולא על ידי הממשלה, כי תפקידו לבקר את הממשלה. ומינוי שופטים ודיינים. בוועדות למינוי שופטים ודיינים משתתפים חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, כמו גם חברי כנסת. וועדות חקירה. הכנסת יכולה למנות ועדות חקירה פרלמנטריות, בשונה מוועדות חקירה ממלכתיות, שעליהן נלמד בשיעור אחר, כדי לחקור עניינים שהם בעלי חשיבות לאומית מיוחדת, אבל שוב, החברים בוועדות החקירה האלה יהיו חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. הרכב הכנסת. הכנסת בעצם מחולקת לשתי קבוצות עיקריות. קבוצה אחת היא קבוצת הרוב, שהיא נקראת קואליציה, או בעברית תקנית יחדה. ההרכב שלה הוא סיעות, דהיינו מפלגות שנבחרו לכנסת. למדנו על כך בשיעור אחר, שמפלגה היא קבוצת אנשים שהתאגדה יחד כדי לקדם נושא חברתי, מדיני, כלכלי, דרך הכנסת. ברגע שהמפלגה התמודדה בבחירות ואנשיה נבחרו לכנסת, היא הופכת להיות אחת מסיעות הבית. אז ממילא מי שמרכיב את הקואליציה, אלו הסיעות שהצטרפו יחד כדי להקים ממשלה, שהן בוחרות, הן בוחרות את מתוכן, את ראש הממשלה. הסיעות האלה חותמות על הסכם קואליציוני, דהיינו, שההסכם הזה מגדיר את השותפות ביניהם, מגדיר גם את קווי המדיניות המשותפת, ואת בעלי התפקידים בממשלה, כמה שרים תקבל כל מפלגה, לאילו תפקידים וכולי. משמעת, חברי הקואליציה, חברי הכנסת של הקואליציה, מחויבים למה שנקרא משמעת קואליציונית. דהיינו, הם צריכים לקבל את אישור הנהלת הקואליציה כדי להגיש חוקים, גם הצעות חוק פרטיות, ומי שלא ממושמע, ניתן להטיל עליו סנקציות, וזה כבר קרה בדברי ימיהן של הכנסות השונות. אחד הדוגמאות הבולטות, זה היה שבסופו של דבר היו חברי כנסת, למשל, היה חבר כנסת הרב חיים אמסלם, מתנועת ש"ס, שבעצם פעל בניגוד לקו הרשמי של התנועה, ובסופו של דבר הוא נפלט ממנה. וההתחייבות הקואליציה מתחייבת לתמוך בממשלה בהצבעות בכנסת, תמורת התחייבות הממשלה לקידום האידיאולוגיה והמדיניות שלהם. זאת אומרת, סיעת יהדות התורה בכנסת אומרת, אנחנו נתמוך בממשלה, אבל רק בתנאי שהממשלה תקדם את האינטרסים שלנו, קרי מימון או תקצוב לחינוך החרדי, קרי טיפול, שמירה על הסטטוס קוו במדינה, וכן הלאה. כל אחת מסיעות הקואליציה יש לה את האינטרסים שעל גביהן, שאותם הן מעוניינות לקבל, ועבורן הם נבחרו לכנסת על ידי הבוחרים, שמצפים מהם למלא את ההבטחות שלהם, הבטחות הבחירות. הקבוצה השנייה בכנסת היא האופוזיציה, או בעברית נגדה, שאנחנו יכולים להבין, היא נגד הממשלה ונגד המדיניות. מי הם? אלו הרכב הסיעות שהן מתנגדות לממשלה. קחו לדוגמה את ההרכב הנוכחי של הכנסת בשעת הקלטת השידור הזו. באופוזיציה יושבות מפלגות כמו הרשימה הערבית המשותפת, שהיא רשימה כמובן אנטי-ציונית, מפלגת מרץ, שגם היא אנטי-ציונית, רסיס מתנועת העבודה, ממפלגת העבודה, חברת כנסת מרב מיכאלי, שהתפלגה בעצם ולא הצטרפה לממשלה יחד עם חבריה, ומפלגת ימינה, שהיא מפלגת ימין. אז כולם יחד מתנגדות לממשלה. האם יש זהות בין ימינה לבין הרשימה המשותפת? ודאי שלא. המטרות של האופוזיציה, למה חשוב שתהיה אופוזיציה? זה מייצג את דעת המיעוט, היא מייצגת ביקורת על השלטון, וגם ניסיון, האופוזיציה בפירוש פועלת להחליף את הממשלה, להפיל את הממשלה ולהציג ממשלה חילופית. מהם הכלים שבהם משתמשת האופוזיציה? שוב, בהצעות לסדר, הצעות רגילות ודחופות לסדר והצעות אי אמון. הצעות אי אמון יגישו רק מפלגות האופוזיציה, לא מפלגות הקואליציה, לעומת הצעות לסדר שגם מפלגות הקואליציה יכולות להגיש. אבל בעיקר הם השתמשו בכלים האלה כדי להתנגד, למתוח ביקורת על מדיניות הממשלה וניסיון לשכנע את האזרחים שעליהם לתמוך בממשלה חלופית בראשותה. והשותפות, בסופו של דבר האופוזיציה היא שותפה גם לקואליציה, היכן? למשל, בנשיאות הכנסת ובוועדות, פגישות תקופתיות של ראש האופוזיציה. ראש האופוזיציה נפגש מפעם לפעם עם ראש הממשלה שמעדכן אותו על הנושאי חוץ וביטחון, מדיניות ישראל בזירה הבינלאומית, סוגיות ביטחוניות רגישות, ולכן ראש האופוזיציה חשוף למידע ביטחוני מאוד מאוד רגיש. אם ניקח לדוגמה את האופוזיציה בבריטניה, שם יש ממש ממשלת צללים. האופוזיציה מקימה מעין ממשלה חילופית שמתפקדת כאילו, כמובן הממשלה, ועל כל, אפשר לומר, על המדיניות של הממשלה הקיימת, הם מגישים מדיניות שונה, כדי באמת לתת לאזרחים תמונה מלאה על כל האפשרויות שעומדות בפניהן, שבסופו של דבר יכולות להביא, התמונה הזאת יכולה להביא להחלפת השלטון במדינה. אז בואו נראה כמה דוגמאות. בחירת מבקר המדינה. מתניהו אנגלמן נבחר לתפקיד מבקר המדינה. אנגלמן זכה לרוב של 67 ח"כים מול 48 ח"כים שהצביעו למועמד השני, האלוף במילואים גיורא רום, שהוצע על ידי סיעות האופוזיציה, וחמישה שנמנעו. בחירתו של אנגלמן מהווה ניצחון לראש הממשלה בנימין נתניהו, שהציע את מועמדותו לתפקיד. מליאת הכנסת בחרה בצהריים במתניהו אנגלמן לתפקיד מבקר המדינה, וכאן הוא ייכנס לתפקידו ברביעי ביולי, כן, לכהונה של 7 שנים. בהצבעה חשאית בקרב 120 חברי הכנסת זכה אנגלמן לרוב של 67 מול 48 חברי כנסת. כדי לזכות בתפקיד היה זקוק אנגלמן לרוב של 61, רוב חברי הכנסת. המשמעות של 67 תומכים בעד אנגלמן היא שלפחות שני ח"כים מהאופוזיציה תמכו בו, שכן בקואליציה יש 60 חברי כנסת. הליכוד, איחוד מפלגות הימין, ש"ס, יהדות התורה, כולנו, וכן 5 ח"כים ישראל ביתנו שלא הצטרפו לקואליציה והודיעו שיתמכו בו. אז הנה דוגמה לסוג של שיתוף פעולה בין האופוזיציה לקואליציה, בין המפלגות שמרכיבות את הממשלה, שבסוגיית מבקר המדינה, שני חברי כנסת לפחות מהאופוזיציה תמכו בו. או למשל, דוגמה נוספת של מינוי שופטים ודיינים. חברת הכנסת איילת שקד חשפה מתיחות נוספת בין הליכוד וימינה, לימינה. הוועדה למינוי דיינים. זה קורה ממש עכשיו, בזמן המסע ומתן הקואליציוני. העבירו את הוועדה לש"ס אפילו בלי לדבר איתנו. פעם קודמת הייתה הסכמה, פעם פשוט לא דיברו. הרב חיים דרוקמן, מהמנהיגים הבולטים של הציונות הדתית, שוחח לאחרונה עם השר יריב לוין, מנהל המסע ומתן מטעם הליכוד להקמת הממשלה הבאה, ותהה במהלכה מי יחזיק בראשות הוועדה בקדנציה הבאה. הקדנציה זו תקופת הכהונה של הכנסת. זאת לאחר ששמע כי הוועדה תעבור לידי ש"ס. לוין אישר זאת בפני הרב, והאחרון ביקש ממנו שהוועדה תישאר בידי הליכוד, בדיוק כפי שהיה בקדנציה האחרונה. מוקדם יותר היום הכריזה ימינה כי החליטה לשרת את הציבור מהאופוזיציה. הנה תראו מתיחות. יש מסע ומתן בין הסיעות השונות כדי לצרף כמה שיותר סיעות לקואליציה, לאלו שיתמכו בממשלה. אבל כזכור, יש יחסי גומלין בין הכנסת, בין הסיעה בכנסת לבין הממשלה. אוקיי, אנחנו נתמוך בממשלה, מה אנחנו נקבל בתמורה? אנחנו, אומרת איילת שקד מסיעת ימינה, רוצים לשמר את הרכב הוועדה למינוי דיינים. אנחנו לא רוצים שהיא תיפול בידי החרדים. בסדר? זה חלק מהמשחק, מהמשחק הפוליטי, הדמוקרטי. ובסופו של דבר, אומרת ימינה, אנחנו לא נצטרף לממשלה, כי לא קיבלנו, אנחנו נשרת את הציבור, אבל מהאופוזיציה, פירושו של דבר שאנחנו נמתח, אנחנו נמתח ביקורת על הממשלה מהאופוזיציה. לא, הנה, בליכוד טענו בתגובה כי מאחורי החלטתה של ימינה עומדים מאבקים פנימיים וקראו לה להתעשת ולהיכנס לממשלה. אז הנה, הליכוד מעוניין שימינה תהיה חלק מסיעות הקואליציה ותתמוך בממשלה. ימינה מעוניינת לקבל כמה שיותר תמורת ההסכמה הזו, ובסופו של דבר הם לא הגיעו לעמק השווה. ימינה, נכון לשעת שידור השיעור הזה בממשלה הנוכחית, במצב הכנסת הנוכחית, סיעת ימינה נמצאת באופוזיציה. כהונת הכנסת. התחלה. מתי הכנסת מתחילה לכהן? ובכן, זה קורה אחרי מערכת בחירות, במהלכן הולכים אזרחי ישראל לבחירות, אנחנו מדברים על מיליוני בני אדם שבעלי זכות בחירה, הקולות נספרים, וכאשר מפורסם ברשומות, שזה הפרסום הרשמי של מדינת ישראל, מתחילה הכנסת לכהן, והיא מכהנת 4 שנים, שכמובן משביעים את חברי הכנסת, מלמדים אותם גם מה לעשות, יש חברי כנסת שמגיעים לכנסת, אין להם מושג בכלל כיצד מתנהלת הכנסת ומה התפקיד שלהם אפילו. הכנסת מתי מתפזרת? או כעבור 4 שנים, או שראש הממשלה מחליט לפזר את הכנסת, אומר, תקשיבו, אני רואה שיש רוב שמתנגד, אני רואה שאני לא מצליח לקדם את המדיניות שלי, אני רואה שאני רוצה לפזר את הכנסת, אם יש הסכמה של רוב חברי הכנסת לפעולה הזאת, אפשר לפזר את הכנסת בדרך חוק לפיזור הכנסת, וגם במידה ותקציב המדינה לא מאושר תוך 3 חודשים מתחילת שנת התקציב, שזה בדרך כלל השנה הלועזית, גם אז מפזרים את הכנסת, כי הממשלה לא יכולה לפעול. אם אין תקציב, אין כסף, אם אין כסף, אי אפשר לפעול. אם אי אפשר לפעול, אז צריך ללכת לבחירות ולשנות, לשנות את תמונת המצב. ניהול הכנסת, מי מנהל? לכנסת יש יושב ראש. ההשתייכות שלו, הוא בדרך כלל הוא השתייך לאחת ממפלגות הקואליציה, הוא אמור להיות דמות ממלכתית. יושב ראש הכנסת, שימו לב, הוא גם ממלא מקום נשיא המדינה. הוא אמור להיות דמות ממלכתית, הוא אמנם איש פוליטי, הרי הוא נבחר לכנסת, אבל הוא צריך להיות בכל זאת עם איזשהו שיק של דמות ייצוגית. הוא צריך לנהל את הכנסת בהגינות, לא להפלות, למשל בהצעות לסדר היום, או בסדר היום של הכנסת, בין חברי הכנסת מהקואליציה לאופוזיציה. הוא צריך לשמור על הכבוד של הכנסת. כן, יושבת ראש הכנסת דליה איציק בזמנו רצתה שיהיה קוד לבוש, שלפיו ינהגו כל מי שבא בשערי הכנסת. תקנונה, סדר ישיבותיה, זה עבודה, זאת עבודה, עבודה לא פשוטה. 120 יהודים ושאינם, כל אחד רוצה משהו. מה התפקידים של יושב ראש הכנסת? ניהול ישיבות הכנסת, מתן רשות דיבור, אפשר לראות תמיד שעל הדוכן במליאה, כמו שזה נקרא, עומד הדובר, ולידו יושב ראש הכנסת, או מישהו מסגניו, שעליהם נדבר עוד מעט. שמירה על משך הזמן, כל נואם יש לו פרק זמן, שהוא יכול לדבר, 5 דקות, יש לוח שעליו מופיע הזמן, לפעמים יש כאלה נואמים שחורגים ממסגרת הזמן שהוקצבה להם, והרחקה מהמליאה של חבר כנסת שמפריע לסדר. קביעת סדר היום, קבלת שאילתות, בדיקתן, העברתן השרים הרלוונטיים, שאילתות זה אחד מהכלים בהם משתמשים חברי הכנסת כדי לפקח ולבקר את עבודת הממשלה. ניהול כל ענייני הכנסת וסדריה, לנהל את הכנסת, יש הרבה דברים שצריך לנהל, תחשבו על תקופת הקורונה למשל, איפה התקיימו ישיבות הכנסת, איך ישבו חברי הכנסת, לפעמים צריך לעשות יש הרבה מאוד סוגיות שנמצאות תחת שרביתו של יושב ראש הכנסת. בדיקה מוקדמת של הצעות חוק פרטיות, שבניגוד להצעות חוק ממשלתיות, עליהן למדנו בשיעור אחר, צריכות לעבור קודם כל את הבדיקה הראשונית של נשיאות הכנסת, שבראשה כאמור עומד יושב ראש הכנסת. והוא גם ממלא המקום הקבוע של הנשיא, במידה ואינו בארץ, התפטר או חלה או נחשד בפלילים. בכל המצבים האלה, יושב ראש הכנסת ימלא את מקומו של הנשיא. אז אם כן, עד עכשיו דיברנו על הכנסת, על הרכבה, משך זמן הפעילות שלה, היחסי הגומלין שבקווים כלליים בין הקואליציה, בין הכנסת והממשלה, ודיברנו גם על ניהולה של הכנסת, שהוא תחת שרביתו של יושב ראש הכנסת, שכאמור הוא דמות ייצוגית, שנבחרת בדרך כלל מאחת ממפלגות הסיעות הקואליציה, אבל תפקידו הוא לנהל את הכנסת בהגינות ובכבוד. ועל שאר שלל תפקידיה של הכנסת והאישים שמרכיבים אותה, נדבר בחלק הבא של השיעור. תודה. חזרנו. בסוף השיעור, בסוף החלק הקודם של השיעור, דיברנו על ניהולה של הכנסת שנעשה על ידי יושב ראש הכנסת, שכאמור הוא דמות ייצוגית, מאחד מפלגות הקואליציה, והוא אחראי על הרבה מאוד תחומים בכנסת. אנחנו מבינים שיושב ראש הכנסת לא יכול לעבוד לבדו. ואכן, יושב ראש הכנסת יש סגנים, סגני יושב ראש הכנסת, תפקיד יוקרתי, שמחייב גם נוכחות במליאה. סגני היושב ראש נבחרים על ידי מליאת הכנסת מסיעות הקואליציה והאופוזיציה. שימו לב, כסגן יושב ראש גם יכול להיות מישהו מהאופוזיציה. התפקיד שלהם הוא לסייע ליושב ראש הכנסת במילוי תפקידו. הוא לא יכול לעשות את הכל לבד, הוא לא יכול להיות נוכח, 20, מה שנקרא 24/7, אז הם מתחלקים, ניהול הישיבות. הנה, גם מנהלים את ישיבות הכנסת על פי בקשתו של יושב ראש הכנסת, וכאן הנה אנחנו יכולים לראות את יושב ראש הכנסת, וכאן סגנים של יושב ראש הכנסת על הדוכן במליאה. הפעילות של הכנסת נעשית ראשית כל במליאה. מהי המליאה? התכנסות חברי הכנסת באולם הישיבות של הכנסת, במושב החורף ובמושב הקיץ. בדומה לישיבות יש מה שנקרא זמן חורף וזמן קיץ, באמצע יש פגרה מכובדת, או לפי חתימות 25 ח"כים, שאם יהיו חתימות של 25 ח"כים, הם יכולים לכנס את מליאת הכנסת לדיון מיוחד בפגרה גם כן. הנה תמונה של מליאת הכנסת. במליאת הכנסת מתנהל דיון כללי, שזה כלי העבודה הפרלמנטרי להעלאת יוזמות שונות, כמו הצעות חוק, הצעות לסדר היום, הצעות אי אמון, קבלת עדכונים על פעילות הממשלה, שאילתות, וגם בסיום הדיון בדרך כלל תארך הצבעה. בדרך כלל, לא תמיד. על כל הנושאים האלה נרחיב את הדיבור בשיעור אחר. בדיון הכללי אנחנו מבחינים בשני סוגי דוברים. יש כאלה שמייצגים את הסיעה שלהם, זה נקרא דיון סיעתי, כלומר הדיון כרגע הוא דיון בין סיעת הליכוד והעבודה ויהדות התורה, שהח"כים מייצגים בנאום שלהם את עמדת הסיעות שלהם בנוגע לעבודת הממשלה, או כמו למשל כינון הממשלה. אבל יש גם דיון אישי שבו חבר הכנסת מציג עמדה אישית, אחרי שהוא ביקש רשות והוקצב לו זמן על ידי היושב ראש, כאמור זה שייך להצעות לסדר, שאילתות וכדומה שמוגשות על ידי חבר הכנסת באופן פרטי, ולאו דווקא כמי שמייצג את הסיעה שלו. הוא בדרך כלל בהצעות חוק וכדומה, הוא יצטרך לבקש את רשות הסכמת הסיעה, אבל כאן מדובר במה שנקרא דיון אישי. אבל הכנסת פועלת לא רק במליאה. המליאה כאמור מתכנסת רק פעמיים בשבוע. מה עושים בשאר הימים? כאן הכנסת עובדת בוועדות. מה המהות של הוועדות? ועדה היא בעצם קבוצת עבודה של חברי כנסת, חברים בה, חברי כנסת מהקואליציה או מהאופוזיציה, לפי הייצוג שלהם בכנסת יש מפתח מפלגתי, ושם נעשית העבודה העיקרית של הכנסת. בוועדות דנים בפרטי הפרטים של הנושאים השונים, דנים בהם בחוקים שונים, מספר הוועדות הוא בדרך כלל 12 ועדות קבועות, שעליהם ניתן להוסיף ועדות נוספות שמוקמות אד הוק, מה שנקרא, כמו למשל ועדת קורונה. שמטפלת כמובן בנושאים שונים שנוגעים להתמודדות מול מגפת הקורונה. אחרי שתסתיים בעזרת השם המגפה הזו תעבור מן העולם, אז גם הוועדה תעבור מן העולם, וחברי הכנסת יתפנו לעסוק בעניינים אחרים חשובים לא פחות. בראש הוועדות החשובות כמובן יעמדו חברי כנסת מהקואליציה. סביר להניח שבראש הוועדה לפניות הציבור יכול לעמוד גם חבר כנסת מהאופוזיציה. נכון להיום הוא חבר כנסת מהקואליציה, אבל בראש ועדת חוץ וביטחון יעמוד חבר כנסת, כמובן מהקואליציה. מהן הוועדות החשובות? בואו נראה. ועדת הכנסת, שהיא מתאמת בין הוועדות, היא מטפלת בתלונות ובחסינות, חסינות חברי הכנסת, נושא שלמדנו עליו בשיעור אחר. ועדת חוץ וביטחון, כמו למשל שהיא דנה ביחסי חוץ וביטחון וביחסים של היחיד והמדינה, תפקוד הכוחות המזוינים. בוועדת חוץ וביטחון יש ועדת משנה לענייני מודיעין, בפניה מופיעים ראשי זרועות המודיעין השונות של מדינת ישראל, הדיונים שלה בדרך כלל חסויים, סודיים, ועדת הכספים שעוסקת למשל בחוק התקציב, במטבע של המדינה, מיסים, בנקאות, מלוות, הכנסות, הוצאות, וואו, זאת ועדה מאוד 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 חשובה, כי איך אומרים, הכסף יענה את הכל. ועדת החינוך והתרבות, כל הנושאים שקשורים לתחום הזה של החינוך ותרבות וביקורת המדינה, דוח המבקר, ענייני ביקורת ותלונות הציבור, אלה חלק מהוועדות החשובות שקיימות בכנסת. מדוע הוועדות האלו הן חשובות? א', כי בתוך הוועדה אתה יכול לטפל בנושא יסודי. במליאה, בדרך כלל הדיון הוא ניתנת זכות דיבור לכל חבר כנסת לכמה דקות. יש צעקות, יש התנגדויות. בוועדה אתה יכול לטפל באופן יסודי יותר בנושאים שעולים לטיפול. הוועדה גם מפקחת על הממשלה. זה התפקיד של הוועדות, זה לפקח על הממשלה. ודרך הוועדה אתה יכול לעשות את הפיקוח בצורה יותר יסודית, על ידי, למשל, שאתה יכול לזמן שרים, אתה יכול לתחקר אותם בצורה רגועה יותר, בפרוטרוט, לרדת לפרטים, להבין טוב יותר, מה שלא כל כך ניתן לעשות במליאה. הצעות חוק, הוועדות מכינות את החוקים לקראת העלאתן בכנסת. לפעמים הוועדה עצמה יוזמת העלאת הצעות חוק. ועל הצעות החוק ועל דרך הגשת חוקים נלמד בשיעור אחר. כאמור, הוועדות לא רק יוזמות הצעות חוק, אלא גם מכינות חוקים לקראת ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית, שכאמור על תהליך החקיקה, כפי שאמרתי, נדבר בשיעור אחר. והמשימה שלכם, תלמידים. לכנסת יש מעמד מרכזי במשטר הדמוקרטי בישראל. פרטו חמישה מתפקידיה או מסמכויותיה של הכנסת. חקיקת חוקים, פיקוח על הממשלה, ביקורת, שאלו בעצם שני התפקידים העיקריים שלה, שהם מתחלקים לנושאים נוספים, דיונים. מהו אופי הדיונים הנערכים במליאת הכנסת? אמרנו יש דיון סיעתי ודיון אישי. ומהו אופי הדיונים הנערכים בוועדות הכנסת, שהם בדרך כלל יהיו דיונים פרטניים יותר, שיורדים לפרטי הפרטים של הנושאים שעומדים, שמובעים לדיון בוועדה. ומי נכלל בנשיאות הכנסת? כאמור, בראש נשיאות הכנסת, יושב ראש הכנסת יהיה נציג מאחת מפלגות הקואליציה. הוא יהיה בדרך כלל כאמור אדם שמקובל על כולם, אדם שמייצג את הכנסת, כי כאמור הוא גם אמור להיות ממלא מקום נשיא המדינה. ויחד איתו מכהנים גם סגנים, שהסגנים האלה יכולים לבוא הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה, והם מנהלים את כלל המשימות של הבית, של כנסת ישראל, בית הנבחרים הישראלי. אז אם כן, דיברנו על הכנסת, דיברנו על התפקידים שלה, דיברנו על דרך ניהולה, ועל הפעילות שנערכת בה, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה.